אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 מחדש. הבוקר נדבר על ריבוי מקרי התקיפה של קשישים, כפי שהתוודענו אליהם בשבועות האחרונים. נציין גם 8 שנים לבחורה של הסרט הנהדר חיות האוברל, זוג קשישים אידיאליסטים שבסוף שמים קץ לחייהם אחרי שהתאכזבו מהמדינה. סרטו של אמיר מנור. אמיר יהיה איתנו יחד עם כוכבת הסרט, רבקה גור. נדבר כאן הבוקר גם על יצירת מחול שרוקדות רקדניות זקנות במופע מיוחד שהבחורה שלו תהיה בפסטיבל ישראל הקרוב ממש בשבוע הבא. וכרגיל תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי. השבוע, זאת אומרת בשבוע שעבר, ציינו 24 שנים למותו של יאיר רוזנבלום, אחד המלחינים הפוריים והמקוריים והמעניינים של המוסיקה הישראלית. לכן כל השירים בתוכנית היום ויהיו כמה וכמה, יהיו פרי עטו של יאיר רוזנבלום. בצוות התוכנית הבוקר עוזרים בהפקה קשת מירוביץ' ואיתי סופרין, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12, ואנחנו פותחים באחד השירים היפים יפים של יאיר רוזנבלום, למילים של נתן אלתרמן מתוך פסטיבל הזמר, חנן יובל, ירדן הרזי, אפרים שמיר, ליל חניה.
שמוסכת כי שופר של רעות רוח בבניינה של ממלכה לנדודים ניצב פרוס על היחיד סיסמות הזמן אשר לא פשט שירה צרופה בן יעזור חלילה לא נה 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 ורק הסמר הנפוץ שלא דבר ערך ולא זכיית חמדה הוא יישאם בנלות צירך הצבעה וחריפים על חלילות
על חובה וקרב העול הכל בכל אין הוא אומר את זאת בכל דקויותיה של השירה אבל אומר בקול גדול בלי מורך לב ובלי חשש מפני הזול ליל חניה ליל זמר ליל שקים רקוע ליל רוב מלאכות חוצות ליל עת מן הדבדים שמוסכת כישופה של רעות רוח בבניינה של ממלכה לילה דודים ניצב פרוס על היחיד והגדודים את מלחמה גם צלם הדברים האלה היה צלמה לכל זמרת פזמון תואר עוד המשכו המה כמו נפשו של דור גם בשדה זרועה יזכור לו רק לרעב ימי רעב גם זה נשלט במלחמה כל זה גם יחד כמו נבחן אביב נמסך פעם מילינו משחרים כל זה ניתן ומגדות מחל יהיה עולה בי אף ושם נקטע בילל של איש זודק ואיש יורה ואיש נובל של איש זודק ואיש יורה ואיש נובל של איש זודק ואיש יורה ואיש נובל
60 החדש
בשבועות האחרונים אנחנו שוב שומעים יותר ויותר על תקיפות של קשישים ונראה שהתופעה הזאת ממשיכה להתקיים באיזה סוג של גלים וכל פעם מקבלת פנים מכוערים יותר ומבעיתים יותר ואכזריים יותר. הנה כמה כותרות שאספתי באתרים ובעיתונים בשנתיים האחרונות. גבר העובד כמטפל בבית חולים שיקומי נעצר בחשד שתקף קשיש וגרם למותו. באחד הסרטונים שמופיעים ברשתות מתועדים שודדים נבזיים שתקפו קשיש, גנבו מהם אלפי דולרים ונמלטו. בסרטון אחר נראה צעיר תוקף באכזריות באמת בלתי נתפסת קשיש תמים שעובר ברחוב מבלי שהייתה כל התגרות או סיבה נראית לעין אם יש סיבה טובה בכלל לאלימות. או כותרת אחרת שמצאנו על אחד שברח מהמשטרה, פרץ לדירת שכנה ותקף אותם עם מסור. אז זהו, כאמור, זה לקט ממש כותרות מקרי, ואני באמת חסכתי מכם את התיאורים היותר נוראים שיש ברשתות. אנחנו אומרים עכשיו שלום לסמי קידר.
שלום וברכה.
אתה מנכ"ל איגוד הלב, העמותות למען הזקן בישראל.
כן.
אני תיארתי תקיפות של אנשים זרים, אבל התופעה הזאת, זרים לאותם מותקפים, אבל התופעה הזאת בעצם הרבה יותר רחבה. מהנתונים שיש בידיך, מה היקף התופעה של תקיפת קשישים בישראל?
אני אגיד לך שאין סיבה לתקיפה, כמו שאמר, אין שום סיבה בכלל להתעללות.
באף אחד, בוודאי לא בקשישים.
אין שום מקום, בוודאי של אחת כמה בקשישים, אבל בוודאי של אף אחד. לצערנו, בערך כ-18% מהקשישים, גם בעולם, אבל גם בארץ, סובלים מהתעללות בצורה זו או אחרת. ההתעללות יכולה להיות אפילו מבין הקרוב ביותר. זה פשוט להגיד לו, אתה מרגיל אותי ולא שנתת לי, אז אני לא מביא לך לראות את הנכדים. זה התעללות. אני כבר לא מדבר על מצב שנותן לו, נותנים לו מכות. על לא מצב הזה שמשאירים אותו בליל הסדר לבד. עזוב את הקורונה, אבל המצבים האלה, המצב הוא לא טוב בתחום הזה. זה כל אלה שאני נמצאים בתחום הבתים שלהם, שהם חיים לבד או הם חיים מטפל. בכלל יש לנו חלק מהמטפלים שאנחנו רגילים, אבל חלק מהמטפלים מטפלים בצורה מיוחדת, אי אפשר לכלול עליהם. יש לנו תופעות קשות מאוד בתחום מערכות של הדיור המוגן, שאנחנו עדים להם וראינו, בייחוד במצב של סיעודי, שהזקן כבר לא מסוגל גם לדבר, והוא נמצא שם, והוא... אף אחד לא מבין למה, אף אחד לא מבין למה, כי הזקן לא יכול להזיק. זה דבר שקשה מאוד וסובלים מזה. אנחנו גם בנושא מרכזי היום, גם כן אנחנו שולטים, אבל טוב, הדיור המוגן שולט, הדרך לשלוט בדברים האלה זה פיקוח, פיקוח, פיקוח. אין פה שום דבר אחר. זה לגשת, לראות ערב ערב, יום יום, ואם יש חלילה דבר שהוא קטן ביותר, לתת את צי החומרה שלדית. לא צריך לחשוב על זה פעמיים.
כמה אתם מציפים את הבעיה הזאת בפני הרשויות, רשויות הרווחה, המשטרה?
אני מגיע לנושא האנשים שחיים בבית. הרשויות המקומיות צריכות להתחבר, ומי שעושה את זה בשלטון המקומי, זה אגף הרווחה. לא יכול להיות שישב זקן בבית, ואגף הרווחה לא יודע שהוא 8 ימים בבית, ואף אחד לא מכיר אותו. אנחנו ראינו לתופעות כאלה שאנשים מתים בבתים. ראינו את זה כבר בתקופה האחרונה בצורה מסמררת, 10 ימים, 8 ימים, או אנשים אחרי 8 ימים צלצלו שיבואו לבקר אותי. משרד, אגף הרווחה, בשלטון המקומי, חייב לחשום את עצמו, מי שגר לבד ואין לו בעיה לדעת מי גר לבד. הוא משלם הרי ארנונה, הוא רשום בחשמל, הוא רשום בדברים אלו, הוא יודע. תגיד לו, אדוני, גר לבד, תוך כל יום מצלצלים אליו, כל יומיים מצלצלים אליו, למנות צוות מתנדבים, כך נשמור על האנשים, בוודאי כדי לשמור על התפוסה של אנשים שקבלים את ההתעללות. אז ההתעללות היא מכה קשה, היא מכה קשה. בייחוד, המצב הקורונה הביא למצב כלכלי מאוד קשה, מאוד קשה. אנשים אין להם כסף, ואז הדרך הקלה ביותר לראות זקן, הוא מקבל ב-28 לחודש את הביטוח לאומי, לאהוב לו, לקחת אותו, לפרוץ, והיינו עדים לדברים כאלה. לכן חייבים לתת את הפיקוח, את אגף הרווחה בשלטון המקומי, ובמוסדות לעשות פיקוח קבוע מידי יום, מה קורה ומה קורה עם רישום מדויק, ולהעניש בשיא חומרת הדין.
דיברנו על אכיפה, כמה המשטרה באמת מקדישה מאמצים וכוח אדם לתפיסת אותם אנשים ולמיצוי הדין איתם?
ברגע, אנחנו היינו עדים למה שהיה למשל בחיפה, בפתלה, ומחמר מצבה. והבעיה היא שפרק הזמן שלוקח בין האירוע לבין האנישה, המשפט, הבירור, החקירה, הדברים הוא מאוד ארוך. ואז נרגעים, וזה כבר עולה לכותרות, והוא מגיע ואומר, אני מתחרט, ולא התכוונתי לזה, וגם את זה, זה לוקח זמן. לצערנו, אין אנישות מאוד, מאוד קיצוניות, יש אנישות שהן בתחום, אנשים מעבירים את זה, יאללה, אז מה קרה, אז יתנו לו כמה עבודות שירות, יתנו לו 200-300 עבודות שירות, יתנו לו כנס כספי, יתנו לו על תנאי, צריך להחמיר בתחום הזה בצורה קשה ביותר, אחרת זה לא ייפתח. לא יפתר אף פעם לצערנו. אתם ויצר האדם רע מנעורה, אבל אחת כמה וכמה שיש לו את הסמכות והכוח מול הקשיש.
יש עוד בעיה שקשורה בכך. כמובן, היא לא אצבע מאשימה כלפי הקשישים, אבל אנחנו מכירים את התופעה הזאת שקשישים לא מתלוננים, חלקם לא מתלוננים.
כן, לצערנו, כן, לא מתלוננים, כי זה באמת, אם נלך בתחום הקרוב, להתלונן על הבן שלא מביא את הנכד, על מה אני אתלונן? להתלונן על הבת שלא היא הזמינה אותו לחג, לא מתלוננים, להתלונן על, על המטפל שנמצא איתו יום יום, והוא מאכיל אותו ולוחץ אותו וזה, אז נתן לו איזה מכה, מבליגים הזה, זאת בעיה, זאת בעיה, לכן צריך לדובר אותם, צריך לשאול אותם, צריך לחקר אותם, צריך לשבת איתם. העובדים הסוציאליים עושים עבודה קשה מאוד. זה אחד מהתפקידים שלהם, לשוחח עם הקשיש, שוחח עם הקשיש, לראות מה משתתר בספר ליבו. אבל כן, זה מצב שהקשישים לא מדברים. לא מדברים. מה, אנחנו מכירים טיפולי בית, למשל, משפחות באות, בא לטפל בבית, מגיע אליו ב-8, מגיע, עובדה זה, במקום ב-10, עוברת ב-9.5, אז הכן לא אומר כלום, לא אומר, יאללה, היא הייתה בסדר, תן לה ללכת, שמחר היא תבוא אליי. זה מצבים שאנחנו מכירים. לכן, זה צריך לעקוף בצורה רצינית, והביטוח לאומי משקיע בזה מאמצים רבים.
אתם באיגוד הלב, הארגון הגג של העמותות למען הזקן בישראל, יש לכם תוכניות עבודה שבהם אתם מלווים את הרשויות בתחום של מיגור תקיפות הקשישים?
אנחנו עומדים בצמידות. כל העמותה שנמצאת בכל יישוב נמצאת בקשר עם משרד הרווחה ועם רשות ומעדכנים אותם ומדווחים להם, והקשישים מכוונים דרך משרד הרווחה, דרך אגף הרווחה של השלטון, מהרשות, הוא מכוון אותם למרכזי היום. לטיפולים של הדיור המוגן, הם מגיעים חלקם באופן פרטי, חלק דרך משרד הבריאות, אבל כולם מכוונים, כולם יודעים איפה נמצאים, ולא כזה אחד נוחת שאין לו שליטה. יש שיתוף פעולה ויש הדיקות. אפשר להגיד שהרשויות פשוט לא עושות טוב, זאת לא עושות במערכת העקיפה, היא לא עושות מספיק חזק, אבל כולם בשליטה, ואנחנו יודעים, ולצערנו זה קצת מגיע מייחור, אבל יש שליטה.
סמי קדר, מנכ"ל איגוד הלב, האיגוד של העמותות למען הזקן בישראל, תודה רבה, ושלא נצטרך לדבר על זה יותר.
שלא נצטרך לדבר על זה, ונשמור, ומפה באמת שתי קריאה, רבותיי, שמרו על הקשיש, כי הקשישים הם נכס ולא נטל.
סמי קדר, תודה רבה. הנה עוד שיר נהדר של יאיר רוזנבלום, צוות הווי חטיבת הצנחנים ושלישיית פיקוד המרכז, הסולנית דורית ראובני, מסביב למדורה, גם כן נתן אלתרמן.
היה לילה עמוק ונושם כתמיד בניסן, הירח וישבה בו
No.
להיות יפה מאיתנו. בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו. זהו טבע פלמח, הוא איננו משאיר כל מלאכה לשלו משלנו.
הנה עוד שיר של יאיר רוזנבלום, פסטיבל הזמר 1969, רבקה זוהר על כפיו יביא, 24 שנים למותו של יאיר רוזנבלום, המילים של יורם טהרלב.
ברחובינו הצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר. איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר.
רבקה זוהר, אחת היצירות המרתקות בפסטיבל ישראל שיפתח ב-3 בספטמבר, תהיה היצירה כחולות. זאת יצירה של הקוריאוגרפית גלית ליס, והיצירה הזאת תועלה בבחורה עולמית, ומה כל כך מיוחד בה? ובכן, כבר שנים ארוכות גלית ליס בוחרת ליצור ולעבוד עם נשים שאינן רקדניות מקצועיות. וזה לא גימיק או איזשהו טריק שיווקי, מדובר פה בתפיסת עולם מאוד מנומקת ומאוד מסודרת שחוקרת את הוויית ההתבגרות והזקנה דרך הגוף והתנועה, וגם מפתחת סוג של שפה של תנועות, ואנחנו עכשיו נדע על זה יותר. שלום לגלית ליס.
שלום, שלום, צהריים טובים.
גם לך, עוד מעט אנחנו נצרף את אחת הרקדניות הנהדרות שלך, את הלינה. אבל אני רוצה אבל לשאול אותך, מתי בעצם הבנת שהריקוד הוא לא רק לצעירות? לא רק שהוא לא רק לצעירות, אלא שהוא ממש ממש לזקנות.
האמת היא שב-2008 העליתי את היצירה הראשונה שלי שנקראת גילה, וזו יצירה שעסקה בחיים דרך משקפי הזקנה, ועבדתי עם 5 נשים שהן לא רקדניות, והקריטריונים היו גיל 70 ומעלה. והשתתפו ביצירה הזו פרופסור רות בן ישראל, זכרונה לברכה, השחקנית מרים גבריאלי, השחקנית חנה ריבר, זכרונה לברכה, תלמדים, מירי לרמדר. ולמעשה, אחרי הבחורה וההופעות, היינו נוהגות לקיים שיחה בפני הקהל. ובסוף כל מופע הופענו המון פעמים, מעל 50 הופעות, למופע פרינג' זה המון. בסוף כל שיחה היו פשוט ניגשות נשים מבוגרות בהתרגשות גדולה, והיו אומרות לי, אנחנו רוצות גם לרקוד, אבל אין איפה. וכשראיתי שזה הופך להיות כל כך גורף, אמרתי לעצמי, טוב, אני אפתח סדנה. ואני יכולה לומר שברגע שהתחלתי לעבוד עם הנשים האלה, אני פשוט התאהבתי בגוף הזה, בגוף המבוגר ולא מיומן, באסתטיקה שהוא מביא, באנרגיות, בחיים. הרגשתי שהכל נמצא שם, ובעצם אני יכולה לדבר על החיים דווקא דרך הגוף הזה, שיש בו כל כך הרבה עוצמות. והיום, אחרי 12 שנה, כלומר אז, ב-2009, יזמתי את סדנאות גילה בתנועה ואמנות הבמה לנשים בגיל הבוגר, והיום, 12 שנה אחרי, ממש יש בית ספר שמגיעות נשים מכל הארץ, מרמת הגולן עד אילת.
גלית, ואני... אני צריך לעצור אותך. את יכולה אולי לזוז טיפה, לשנות מיקום או לשנות
זווית? כן, אנחנו באולם בחזרות טכניות, אז יכול להיות שבגלל זה...
אז אולי תלכי למקום מהדהד פחות או סגור יותר, כן. תוך כדי שיחה, כדי שבאמת נוכל גם להבין וליהנות ממה שאת אומרת.
כן, כן. ואנחנו חונכות מקום חדש, מרגש, רבכן בתלפיות, אולי עכשיו תשמעו אותי קצת יותר טוב.
אוקיי, כן.
יותר טוב?
כן, 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 בבקשה.
יופי. אז בעצם נוצרה ממש קהילה של נשים מבוגרות, נפלאות, שיש להן סקרנות ותשוקה מאוד גדולה לתנועה, לריקוד ולתהליכי יצירה. וזו זכות מאוד מאוד גדולה לעבוד איתן. ובעצם כחולות, אני קודם שאני יוצרת יצירה חדשה, אני פונה לאנשים מתוך הסדנאות שכבר יש לנו קילומטראז' משותף ומתודולוגיה ושפה. ואני בעצם בוחרת קאסט שמתאים ליצירה הספציפית שאותה אני רוצה להעלות.
זאת אומרת, האנסמבל שאת בונה הוא מתוך אותן סדנאות שאת מקיימת.
נכון מאוד.
יש ממש אודישנים ויש תחרות מי תקבל את התפקידים או ש...
אני לא, אבל לסדנאות כל מי שרוצה יכולה להצטרף, כולן יכולות לרקוד, אבל היות וכבר באמת יש שפה ומתודולוגיה, אז אני לא יכולה פתאום לפנות למישהי מבחוץ, יש משהו, ויש כבר היכרות מאוד מעמיקה עם כולן, וכולן באמת נפלאות, ויש גם, בסוף הן עובדות מאוד קשה, אנחנו עובדות כמו להקה לכל דבר, אנחנו עושות כל יום חזרות, בין 5-7 שעות, אז זה גם קשור בפניות, וגם כמובן קשור ביכולת לעמוד בכל העומס הזה, וגם העומס התנועתי, מה טוב לגוף, מה לא טוב לגוף, כי אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם בתוך הסדנאות, זה איך אני בעצם עובד עם המגבלה הפיזית שיש לי, וממנף אותה לצורך פיתוח שפה תנועתית.
אתם עובדים גם עם מלווים מקצועיים? זאת אומרת, אני שואל, אורתופדים או רופאים גריאטרים שיכולים להגיד, זה כדאי לעשות וזה לא כדאי לעשות, או שאין מגבלות גופניות?
אני חייבת לומר שעם השנים, ההיכרות עם הגוף הזה ומהפידבקים שאנשים נותנות לי, ודווקא עם כל הזמן החקירה התמידית, אם אני לא יכולה ככה, אז איך אני יכולה אחרת, קורים דברים שלכאורה נראים כמו קסם, כמו אישה שאומרת לי, נגיד, בשיעור הראשון היא אומרת לי, אני לא זזה על הרצפה כי אני לא יכולה, אני לא מורידה גרביים ואני לא מופיעה בסוף שינה. וזה מדהים לראות, וזה קורה ככה עם כאבי גב, או כל מיני כאבים שהגוף נושא איתו במהלך השנים, וזה מדהים לראות איך דרך הקשבה, מאוד, מצומת לב מאוד גדולה לגוף, איך הגוף מגלה את עצמו, ומביא אפילו סוג של, של ריפוי ושכלול יכולות. כלומר, אם אני מסתכלת על אישה מהשנה הראשונה שהגיעה, ומה קורה איתה אחרי שנה, ושלא נדבר על 10 שנים, הגוף רק משתכלל. אז כשאומרים לי שאנשים מבוגרים לא יכולים להשתנות, ולא יכולים להרחיב את טווח התנועה שלהם, אז ממרום 12 השנים שאני עובדת עם הגוף הזה, כן. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, היכולות...
אני כל כך שמח שאת אומרת את זה, כי אנחנו מדברים פה לא מעט על שינויים בנפש בגיל מאוחר, כמה הם אפשריים וכמה הנפש, כמי שהבינה את באה ואומרת לנו, גם הגוף יכול לעשות שינויים לטובה.
גם הגוף וגם החשיבה, המחשבה. אם בשנה ראשונה יוצרות סולו, אז ממש אפשר לראות איך החשיבה שלה מתפתחת, כי בשנה ראשונה סולו הוא מאוד קונקרטי, ואחרי 5 שנים או 3 שנים, יש כבר חשיבה אבסטרקטית ו... יש מעוף ויש, שזה מדהים.
אז בואי באמת נשלב בשלב הזה, נצרף את הלינה שמשינס. שלום הלינה.
הלינה, אני מופלאה.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מה שלומך הלינה?
מצוין, מצוין, מתרגשת.
את באמצע החזרות?
לא כל כך, אני מצטרפת לחזרות אחרי כשנראה שאני אתראיין, אז אנחנו... ממשיכות אחר כך לירושלים, באמת, לחזרות.
מתי בעצם התחלת לרקוד, אלינה? קודם כל, מותר לשאול, בת כמה את?
אני בחודש הבא בת 80.
עד 120. מתי התחלת לרקוד?
תראה, אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני תמיד אהבתי לרקוד. כשהייתי ילדה קטנה בפולין, רקדתי 3-4 שנים, וזה נגמר. אבל הגעתי לארץ כבר כנערה, ודווקא בגיל 71 גיליתי שיש מישהי, שזאת גלית, שהיא נותנת פלטפורמה לגיל השלישי להביע את עצמו דרך הגוף. ואני תכף הצטרפתי לסדנאות באמת, ואני כבר כמה שנים אצל גלית. ואני בהחלט מסכימה איתה במובן שלגוף שלנו יש היסטוריה. ודווקא בטכניקה שאנחנו לומדות אצלה, יש לי אפשרות לספר את הסיפור לנכדים שלי לא במילים אלא בגוף. ואני גם בהחלט גיליתי שאפשר ללמד את הגוף, ואפשר באמת להביא דברים חדשים גם אחרי גיל 70, למרות שלא חושבים כך.
באיזה תפקיד את רוקדת? את יכולה לתאר קצת את התפקיד שלך בכחולות, ביצירה החדשה?
אני יחד עם הקבוצה. אני חושבת שבקשר ליצירה כחולות, אולי גלית יכולה יותר להרחיב, אני יכולה אבל לדבר על מה שעשינו בגו, הרי זה לא יצירה ראשונה שאני משתתפת. ובגו... גם רקדתי עם כולם, והיה לי שם איזשהו סולו קטן, שכאילו היה יותר, הרגשתי שאני מממשת משהו שחלמתי על זה באמת בתור ילדה, לרקוד ולהביע את עצמי דרך הגוף.
נפלא. גלית, אני רוצה לחזור אליך לקראת סיום השיחה הזאת. כמה הופעות יהיו לכם בפסטיבל?
בפסטיבל אמורות להיות 2 הופעות, בפסטיבל ישראל, שגם יהיה מופע אונליין, היום אנחנו בדיוק בטכני ומחר מצלמים, ובתקווה מאוד גדולה שגם יהיה מופע חי. ואני גם רוצה להגיד שזה, עם כל השינויים שהתקופה הזו הביאה, ממש בימים אלה, היינו אמורים גם להיות בסיור של הופעות ביפן, עם גו, לצד אירועי האולימפיאדה. כלומר, היינו אמורים להיות חלק מאירועי התרבות לצד האולימפיאדה.
שהשתבשו.
כן, זאת שנה היינו אמורים, כן, היה לנו, היו לנו גם הופעות בגרמניה. ככה, זאת הייתה שנה מאוד מאוד עמוסה בתוך הבחורה הזו. ואני גם רוצה להגיד שכחולות בעצם, איך אלינה אמרה, אנחנו חלק מקבוצה, היא באמת מדברת, אם אני מתמצטת את המהות של העבודה, זה בין אתוס לארוס, האתוס הציוני, כל הנושא הזה של קבוצה וכוח של קבוצה, אבל גם המקום של הגוף והשחרור שלו והנשיות שלו, ואנחנו שואלים שאלות על בית ועל מציאות, ובאיזו מציאות אנחנו רוצים לחיות. וכשיצאנו לדרך מיצירה הזו, בעצם שאלנו את עצמנו, מה אחד הדברים שהגוף המבוגר הכי מפחד ממנו? ואמרנו, דיברנו על נפילה ועל חוסר יציבות, על קרקע לא יציבה. ומי היה מאמין שהעבודה הזאת היא כל כך רלוונטית לתקופה הזו, שהקרקע כרגע כל כך לא יציבה וכל כך רעועה, ואנחנו בעצם מנסים למצוא מחדש את היציבות שלנו ולשאול שאלות על איך היינו רוצים שהעולם הזה ייראה. כן. ואני רוצה גם להגיד תודה מאוד גדולה לצוות שלם שמלווה אותי, שזה דרמטורגית, וזה תפורנית, וזה מוזיקאי, ואבי בללי על המוזיקה, נטלי צוקרמן על הדרמטורגיה, איריס מועלם על התפורה, מאיה בסי בושות.
גלית, אנחנו לא נספיק את נכון, כולם, אבל יודע, זה בסדר אבל... גמור, אתם עושים עבודה מעולה.
דבר אחרון שחשוב לי מאוד, שאורית גרוס היא שותפה ליצירה שלי, והיא גם משתתפת ביצירה הזו.
גלית ליס יוצרת כחולות, והלינה שמשינס הרקדנית במופע הזה. תודה רבה לשתכן ובהצלחה.
ותודה ותודה.
תודה.
להתראות.
תודה.
ביי ביי.
האם השלישית, יאיר רוזנבלום מלחין, אלתרמן כתב.
אגרוף רם מתח דומיה חזקה בחוצות הריקים צעדו בשורות פנסים אדומי זקן סתיו אנוש סתיו יגע ולא מנוחם ומטר בלי אחרית וראש ובלי נר בחלון ובלי אור בעולם שרות אמהות שלוש שרות אמהות שלוש ואומרת אחת ראיתי הוא כעת אנשק בו כל אצבע קטנה אונייה מהלכת בים השקט ובני תלוי על ראש התורן ואומרת שנייה בני גדול ושתקן ואני פה כותונת של חג לא תופרת הוא הולך בשדות הוא יגיע לכאן נושא בליבו כדור עופרת והאם השלישית בעיניה תואר לא היה לי יקר כמוהו היחאף כלקרתו ואינני רואה, אינני יודעת איפה אז הבכי רוחץ את ריסיה שלה ואולי עוד לא נח ואולי הוא מודד בנשיקות כנזיר משולח את נתיב עולמך אלוהי את נתיב עולמך
החודש ימלאו בדיוק 8 שנים לבחורת אחד הסרטים המרגשים שנוצרו כאן אצלנו, חיותה וברל. זהו סרטו של אמיר מנור בחיכובם של שני שחקנים ענקים, חייבים לומר, יוסף קרמון ורבקה גור. הסרט הזה מספר את סיפורם המאוד מטלטל של חיותה וברל הוז. הם זוג זקנים שמתגורר בתל אביב, בבניין די מתפורר. חיותה וברל הגיעו לארץ כאנשים צעירים בראשית המאה הקודמת. שנים הם היו שניים מתוך מאות ואלפי צעירים חלוצים שעלו לישראל, לארץ, חדורי אמונה ואידיאלים עם חלומות על הקמת מדינה שהיא חברת מופת שוויונית, מוסרית וסולידרית. ובגיל 85 הם מוצאים את עצמם, אני מספר את כל זה למי שלא ראה את הסרט, אין כאן ספוילרים, בגיל 85 חיותה וברל מוצאים את עצמם שבעי אכזבות מישראל, מדינת ישראל המודרנית, שאין בה לא ערבות הדדית ולא עזרה הדדית, וכשהם בעצמם נחלשים, הם מבינים כמה המציאות שהם חלמו עליה רחוקה, רחוקה ממה שקורה באמת. הסרט הזה בעצם מתאר יממה בחייהם, ומפגשים שלהם עם אנשים שונים שהם לפעמים זקוקים לסיוע שלהם, לפעמים אחרים, ובסוף בעצם הם מחליטים לשים קץ לחייהם. ואם סרטים אמורים או יכולים לשמש איזשהו תמרור אזהרה, אז חיותה וברל היו צריכים באמת לטלטל את ספינת חיינו, אבל לרוע המזל באמת במרחק השנים הסרט הזה מקבל כוח חדש די מדכא מול תמונת המדינה שלנו בישראל 2020. ישראל היא לא חברת מופת, היא לא סולידרית, היא לא שוויונית, והיא גם לא כל כך מוסרית, בטח לא בכל מה שקשור לקשישים. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאמיר מנור, יוצר הסרט.
שלום רב, תיארת את זה כל כך מדויק שאני מרגיש מיותר, זה מונולוג פתיחה מדויק.
לעולם לא תהיה מיותר.
נכון, אני כל הזמן מרגיש שהסרט לא מקבל את ה... הוא בעצם, מה שקורה עכשיו, זה הסיפור הנכון והאמיתי של מה שבעצם...
בדיוק.
שלא יקרה, ברגע שפה כתבתי את זה.
כל מה שרצינו שלא יקרה, קרה למרבה הטרגדיה. ספר לנו באמת, איך בחרת לסרט הראשון שלך, זה צעד עמית כזה, לבחור בזוג זקנים, שבעצם לא מואסים, כל כך מאוכזבים מהחלום והניפוץ שלו?
האמת שזה היה מעין ההתחה של שני חלקים בזהות שלי לתוך הסיפור. אחד, סבא וסבתא שלי, שניהם נפטרו מסרטן באותה שנה, והקשר שלי הייתה מאוד 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 קרוב ואינטימי, והם היו דמויות מאוד משמעותיות בחיים שלי, וכחלק מההתמודדות עם התהליך דעיכה וההתבוננות שלי על המוות, או על ההתמודדות שלהם עם המוות, אני הייתי מזועזע. הייתי מזועזע מאוד שבו המציאות מגיבה לתהליך הפרידה שלהם מן העולם או מן החיים, והיה לי קשה מאוד לראות איך הם נמתשים ונזנחים והופכים להיות כמעט מועקה על המציאות שבתוכה הם חיים. זה היה הדבר הראשון, כלומר גם ההתמודדות עם המערכת הציבורית החברתית, גם בעצם החוזה שנשבר בינם לבין המדינה, וזה בעצם לדעתי מה שקורה עכשיו בצורה עמוקה ביותר.
זה השבר שאנחנו בדיוק חווים עכשיו.
בדיוק, ואני חושב שהפעם הצעירים מבינים שהחוזה הזה שנשבר לא תקף לגבי אלו שחתמו עליו בהתחלה, אלא תקף לגבי כל מי שנוכח בתוך ההסדר החברתי שלנו, בתוך המציאות הדמוקרטית שלנו. וזה בעיני הנושא העיקרי שכרגע אנחנו מתמודדים איתו. יש פה משבר אמון עמוק, החוזה היסודי בין האזרחים לבין הממשלה שהם ממנים אותה נסדק עד כדי לא קיים יותר. וכשזה מגיע לזקנה, זה בעיקר טרגי ועצוב, כי הצעירים יכולים להיאבק, הקשישים נותרו לבדם נטושים גם בתוך המשבר של הקורונה, וחלקם נטולי ביטחון כלכלי, ביטחון רגשי. אני במהלך הקורונה היה איזה סיפור אחד שקראתי בעיתון על קשיש שלא הצליח להתפרד ממשפחתו. שאף אחד לא נפרד, אני פשוט נשברתי, אני לא יכולתי לקרוא את זה, אני זוכר ש... כן, כי זה החמלה היחידה והעיקרית שיש לך, זה שמישהו יחזיק לך את היד, זה ייתן לך את היכולת לדעת שהחיים שלך לא היו לשווא.
אני רוצה בשלב הזה לצרף אלינו את רבקה גור, כוכבת הסרט, היא חיותה. שלום רבקה.
שלום, שלום, ולא לשכוח את יוסי קרמון.
ממש לא, הזכרנו אותו.
לא, אז עוד פעם, שוב ושוב.
כן, רבקה.
אמיר ויוסף נתנו לי באמת הזדמנות לתפקיד.
זהו, אני רוצה לשאול אותך באמת, האם את מרגישה שהעולם, החלום של חיותה שהתנפץ אז, הוא ממשיך להתנפץ לך גם כרבקה וגם כשחקנית?
בטח שכן, זה נורא, אני חשבתי שאני עושה סרט, וזה יכול לקרות רק בסרט, ולא יכול לקרות במציאות. ולא, במציאות תמיד יש חמלה וחסד ועזרה וביטוח לאומי שבד יתרתך, ולא צריך לנבוד בפחי השפעה ולמכור ספרים בשביל לחיות קצת. ולא, חשבתי שזה סרט, כי כל אחד הרי מחפש סיפור נפלא. וזה היה סיפור נהדר. וזה לא, זה משתנה, זה משתנה. אתה מכיר את השיר שלי על התקווה? שגם לה יש את תאריך תפוגה.
נכון, קראנו אותו.
וזה נגמר, וזה נגמר. אני רואה את זה ואני חווה את זה, ומכיוון שאני, יש לי המון הומור, ועוד נשאר לי איזה בדל של אופטימיות, אני מחזיקה מעמד, אבל כך זה מאוד קשה.
כן.
מאוד קשה.
אמיר, אני רוצה לחזור אליך. אחד הרגעים באמת שמסמלים אולי בקטן את ה... את הניקור ואת האטימות שאנחנו, שבה מתנהלות הרשויות כלפי הקשישים, יש את הקטע הזה שבו מגיעה נציגה של ביטוח לאומי ואומרת
נכון,
לו,
כן, הם לא ראויים.
כן.
ולא זכאים.
לא רק זה, לא, אבל לפני זה היא אומרת, אני באתי לעשות לך מבחן, מבחן מסוגלות בבית, ואז הוא שואל אותה, ומה ברחוב? אם את לא, ברחוב זה לא אני, זה משהו אחר. כאילו, כל הבירוקרטיה. כן. כל הבירוקרטיה והטלטול וחוסר הרגישות כלפי הזקנים בעצם כמעט מתמצא באותה גברת שבאה לעזור אולי.
אני אגיד לך למה, יש לזה כל מיני רבדים וכל מיני סיבות וטיעונים. אחד זה באמת השחיקה של המערכת והיעדר תקנים ועובדות סוציאליות ומללות שמטפלות כל אחת בכל כך הרבה מטופלים עד שהן נהיות כהות רגע שהן לא מסוגלות להחזיק את זה. יש באמת הרבה מאוד סיבות, אבל אני חושב שהסיבה העיקרית שבסופו של דבר אנחנו לא מתבוננים או מתמודדים זה כי אנחנו מעדיפים להישאר עיוורים ביחס הזקנה. היא מפחידה, היא מאיימת, אתה רואה מה קורה סביבך ואתה לרגע אחד מתבונן, הדימויים שאתה מכיר עם הזקנה במסדרון בבית החולים, הם סיפורים על מקררים ריקים, על זקנים בודדים, אתה רואה את הסיפורים ואתה מרגיש שבסופו של דבר הזקנה היא דבר כל כך נורא שאתה מעדיף להתעלם ממנו, אתה כמעט, אנחנו מדחיקים אותו. בחוויה של הביקורת של גילאי צפייה בסרט, זאת אומרת, כל גיל התייחס לסרט, היה ברור שמי שהכי קשה לו לראות את הסרט זה אנשים באזור גיל 60. צעירים ראו את זה כמו קריאת כיוון, קשישים מבוגרים ראו את זה כמו חיבוק, כאילו אם מישהו רואה אותם. ומי שהיה רגע לפני הזקנה, חווה התקף חרדה. פשוט התקף חרדה מתמשך, כי אנחנו מעדיפים כחברה, בנקודה הנוכחית שבה אין סולידריות והמערכת הציבורית לא מתפקדת, אנחנו מעדיפים להימנע מלהתבונן על האזור המאיים הזה, על הנקודת נקודה עיוורת, אין עתיד. אגב, בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו בכלל אין עתיד, אנחנו בחוסר ודאות בתוך אסון מתמשך, וכשאין עתיד, אתה לא מסוגל לדמיין אותו, אתה לא מסוגל לראות אותו, ההווה שלך, אתה חייב לנתק את ההווה ממנו.
אמיר, אמיר, אני היום בת 85 ואתה ממש הגזמת. ממש הגזמת, מה זה אין עתיד? יש.
לא, מה זה אין עתיד? אין עתיד הוא מובן לזה שאני עכשיו.
לא, אתה איש רוחני, אתה איש רוחני מאוד ויש בך תבונה עמוקה ועתיקת יומים. אבל אני רוצה להיות, לא להיות.
אני מסכים, רבקה, אני לא אומר שאין באמת עתיד, אני אומר שבנקודה שבה אנחנו מצטעים...
לא, אתה כבר נסחפת, מותק שלי. אנחנו נפגש.
זהו, אני רציתי לשאול, אמיר, האם... אני רוצה לשאול אותך, אמיר, אנחנו חייבים לסיים, רבקה ואמיר, אנחנו... יש לך סרט נוסף בקנה?
כן, הוא כבר למעשה סיימתי לערוך אותו, והוא מחכה שהעולם יחזור לפעולה, סרט הסחר בנשים על זנות.
רבקה, זה לא בשבילך.
לא, לא, הוא נתן לי את התפקיד, אבל מישהו אמר לו שאני זקנה מדי להיות זונה, ואף אחד כבר לא יבוא אליי, אז הוא לקח שחקנית יותר צעירה.
אמיר מנור, אמיר מנור, במאי הסרט והתסריטאי והיוצר מחיותה וברל, ורבקה גור, השחקנית והאישה הנפלאה, תודה רבה לשניכם, ולהתראות.
להתראות. תודה, תודה.
זהו חברים, סיימנו את 60 מחדש להיום, אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה, עם יובל, אביבי? לא. איפה יובל? בחופשה. תודה רבה לצוות, תודה רבה לקשת מאירוביץ', תודה רבה לרועי קנטן, תודה רבה לאיתי סופרין, אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר, להתראות. תודה.